מה נשמע רוני?
מה נשמע אוהד?
בוא נגיד, כל חרה במדינה, לא חדש.
תשמע, הסופה שזה היה דיכאון שלא הרגשתי כמוהו מזה הרבה זמן, בקטע המדיני.
כן, מצד
כל
אחד
מה
דיכאון
שקורה.
אטומי, מצד שני לראות את האנשים חוזרים. לא יודע, לא יודע, זה באמת, אני לא יודע כבר איך להגדיר את המציאות שלנו, אני פשוט לא מצליח להבין.
אני כל כך מסכים, אני בדיוק מרגיש ככה. אני עכשיו קראתי על זה שישראל הצביעה נגד ציון שלוש השנים למלחמה בין אוקראינה לרוסיה ונגד הסיפוח שרוסיה תספח שטחים של אוקראינה. אז ישראל הצביעה נגד זה, יחד עם ארצות הברית, צפון קוריאה ורוסיה. ואני...
נגד מה? נגד
נגד
לא
ה...
נגד הסיפוח.
לא נגד הסיפוח, נגד הרצון של אוקראינה שלא יהיה סיפוח.
איי, תאמין לי,
נגד ההצעה
מסרבים
של אוקראינה
להתייצב.
והאום.
מסרבים להתייצב. שמע, האו"ם פה זה לא אומר הרבה כבר, אבל מסרבים להתייצב
אבל
לצד השפיות על ההסתר, אחי, זה פשוט...
אחי,
טוב,
אני
זה אומר,
פשוט לא יודע איך לקרוא את המציאות
זה
כבר.
די הגיוני, אחי, זה די הגיוני עם הכוחות
כן,
שנמצאים אצלנו, בסדר?
כן.
טוב, עזוב אותך,
טוב,
שטויות,
טוב,
קדימה.
יאללה, בסדר.
נעבור מיד לחדשות ההסקטים. והפעם בחדשות ההסקטים, נספר לכם קודם כל על הסקט שעלה בתחילת החודש, אנחנו בעצם בפברואר 2025, בתחילת החודש עלה טיפקס חיים בלאפה, תומר קריב ודור סער מן כפרה על שניהם אלופים, הם מביאים את הסיפור המלא של טיפקס בחמישה פרקים, עד
סופר
כה יצאו
מעניין.
ארבעה, מומלץ ואף אני מאמין שנסקר בעתיד. The ongoing history of new music, הסקט שדיברנו עליו בעבר, אז אלן קרוס, מורי ורבי, עשה רשימה של 100 ריגי הרוק הגדולים ביותר במילניום הנוכחי, דהיינו משנת 2000. אנקדוטה קטנה ומעניינת, מספר 60 היה המצאת הפודקאסטים, ושם כאילו דיברו על בן המרסלי שהוא הגה את המילה פודקאסט. אז סתם, גם אולי בזה נדון בעתיד. פודקאסט חדש ומסקרן מאוד, של CBC, Canadian Broadcasting Corporation,
דוד.
שנקרא Personally Toy Soldier. זה מתחכה אחר הסיפור בלתי יאומן של, אני לא יודע בדיוק, אולדי, הוא קורא לעצמו היום אלכס, יהודי, לא לטבי, הוא כאילו, אני חושב רוסי בזמנו, אבל הוא ממינסק, מינסק זה בלרוס, יהודי בלרוסי, שהיה ילד חייל בצבא הנאצי,
וואו.
במלחמת העולם השנייה. אני בינתיים יצאו רק שני פרקים, זה עלה ב-17 לשני, אבל מסתמן שזה יותר בכיוון של, כאילו הפרקים הבאים הולכים יותר לנסות לחשוף את הסתירות בסיפור שלו. מעניין מאוד, מאוד מאוד מומלץ, מאוד מאוד מעניין. כמובן שאם אתם מעוניינים, את כל הכישורים אתם יכולים למצוא למטה, איפה שבכל אפליקציות אתם מאזינים, אני אשים כישורים לכל ההסקטים שדיברתי עליהם. וחדשות רעות, באופן אישי, רוני, אתה יושב, נכון?
כן.
ההסקט כל כך כל כך אהוב עלינו של האושייה, אחת והיחידה, אדלר מארח, יורד מהאוויר, עד להודעה חדשה.
זה היה ברור שזה יבוא באיזשהו שלב, כי הוא גרוע, אחי. כבר לא ישמע אותו.
למה? אבל תחשוב, אחי, האורחים שלו זה בדרך כלל יואב רבינוביץ', שירו, ובין כל החבר'ה שאתה אוהב, כאילו, זה רק אותו עשה סוני.
נכון, יש לך
ואלו היו חדשות ההסקטים. אז היום אנחנו נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה חצי פרק הסקטיזם. הסקטיזם זה טרמינולוגיה שאני המצאתי
זה
להסקט
ענק.
ש... מה?
ענק.
נכון?
אהבתי,
אז אנחנו
ממש.
בחצי פרק הסקטיזם, לא נעסוק לא בפוליטיקה, למרות שגם בשני הפרקים הללו המציאות ומוות מרחף באוויר, אז זה לא
כן.
בדיוק הדבר הכי כיף בעולם, אבל אנחנו
כן.
בהסקטי מוזיקה היום. מה בא לך להתחיל, מהבית או מהניכר?
אני אגיד לך, בוא נתחיל מהבית ואני אגיד למה. בגלל שבפודקאסט הזה עשו משהו שמאוד לא אהבתי.
אוקיי.
ואנסו את המציאות על המוזיקה. אבל תכף
אוקיי,
אנחנו...
אוקיי, אוקיי.
תכף, בוא תתחיל, תסביר לנו למה אנחנו, מה אנחנו הולכים לדבר עליו, ואני אגיד למה אני מתכוון עוד רגע.
אנחנו מדברים על ההסקט שנקרא על כל אלה, על כל אלה של הספרייה הלאומית, מגישה ענבל גזית, איתה יוצרים שותפים, שני דגן ומירון ששון. אפשר להגיד, התחיל ב-11 לשביעי 24, אבל בעצם כל ששת הפרקים יצאו במכה. זה פרק ממוצע של 40 דקות, אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו. ענבל גזית, מי שלא מכיר, היא עיתונאית, עורכת דסק התרבות של גלץ, כתבת ומגישה במספר תוכניות בגלץ. על כל אלה יכול לרמוז שבעצם מדובר כאן על ביוגרפיה של נעמי שמר. ולפני שאני אומר את זה, תאמר לי, רוני, מה חשבת על כל אלה? מה
קודם כל
חשבת
חשוב
על כל
להגיד
אלה?
שהפודקאסט הזה יצא בעקבות 20 שנה למותה של נעמי
נכון, לא
שמר
אמרת.
ב-2004. כן, אז בגלל זה הוציאו את זה, והפודקאסט הוא טוב, הוא מעניין, הוא נותן איזושהי מראה מאוד חשובה לישראליות שלנו היום, ואיך הישראליות השתנתה במהלך השנים, לפי, בראי שיריה של נעמי שמר ואופייה של נעמי שמר. אממה, וזה אממה חשוב, אני מרגיש ממש במהלך ה... בגלל שכנראה שלא הייתה להם ברירה, הם הרגישו שאין ברירה, אלא להכניס את המצב כל הזמן המלחמה, ואיך המלחמה משפיעה כרגע, ועל ה... על... איפה כל אחד מאיתנו נמצא כרגע במלחמה, ואיכשהו לשלב את זה יחד עם הסיפורה האישי של נעמי שמר ושיריה של נעמי שמר. והרגשתי שהחיבור הזה לא עבר חלק ולא עובד טוב.
אוקיי, אתה אומר זה מאולץ בעצם, זאת אומרת, ניסו להכניס...
כן, אבל המילה מאולץ מרגישה לי קצת רעה מדי, קצת קרה מדי, כי שוב, קשה להתעלם מהמצב בארץ. ונעמי שמר הייתה דמות, עדיין אפילו...
אז זהו, אני קצת חולק עליך, זה בדיוק מה שאני בא להגיד, אני קצת חולק
תגיד.
עליך, כי הרעיון לטעמי, אני מסכים איתך שאולי לפעמים העקביות של האזכורים של השבעה באוקטובר אולי מרגיש קצת אובר, במישהי שמשקפת את פני הישראליות במיטבה, כאילו, מכל הכיוונים, ממרוצת כל השנים. אבל אני חושב שזה בלתי נמנע. קודם כל, הנצחיות של השירים שלה זה משהו שחייבים להתייחס להווה, ושההווה כזה מזעזע, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת. וזמרת מלחמות שידעה גם לתת לנו, לנטוע בליבנו תקווה, אז אתה צריך להזכיר את זה, וצריך להלך. וגם מישהי שהיא בעצמה גם הייתה קיבוצניקית, וגם הייתה תומכת ב, ב, ב,
מי
ב...
שמתאים.
אז כאילו, אני חושב שבלתי נמנע לדבר על המצב.
כן, אני מסכים עם זה. בגלל זה אני לא כל כך יודע איך להסביר את הרנט שלי, אבל היו חלקים שדיברו שם עם אנשים עם מלונות מפונים, אנשים מהצפון, או חלקים שהיא דיברה על כיכר החטופים, ועל ליל הסדר של בארי, של שורדי בארי שם, וכל מיני דברים ש... הם מאוד 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 חזקים, הם מאוד מאוד נוגעים. לא הרגשתי שהם קשורים. הרגשתי שבכוח מכניסים אותם ושוזרים את השירים של נעמי שמר שמה. פחות איטיים בהרבה מקומות. כך הרגשתי שפשוט בכוח אמרו, והם שרו את השיר של נעמי שמר בסיטואציה הזאת, והם שרו את השיר של נעמי שמר בסיטואציה הזאת. ששוב, אני מבין את הפואנטה, זה כדי להראות שבאמת השירים שלה נוגעים לכל קצוות לכל קצוות
כן, גם
היהדות
אחי, לשמוע,
הישראליות.
כן, אחי, גם לשמוע את בכיכר החטופים שרים על כל אלה השיבני והשובה אל הארץ הטובה, זה צמרמורות, אחי, זה צמרמורות, באמת.
אני מסכים, היו רגעים שזה הרגיש לי לא קשור, אבל כן, שאלתי את עצמי, באמת מעניין, מה נעמי שמר הייתה אומרת או כותבת על המצב היום.
וואו, זה באמת מרתק.
כן, שאלתי את עצמי את
אז...
זה בעקבות הדברים האלה. מה אתה חשבת?
לחלוטין. תראה, אני חושב שקודם כל, העבודה הייתה ממש ממש טובה. בשישה פרקים מצליחים ליצור גם לספר את דמותה בצורה טובה וגם להביא לנו זוויות שההבדלה בין הפרקים זה לא כאילו סיפור כרונולוגי שמספר את סיפור חייה, אלא ממש כל פעם יש איזה מעין נושא שמרחף מלמעלה ונותן לנו מעין סוג של מסגרת שאנחנו עובדים איתה. מאוד מאוד אהבתי, אני אישית אוהב את ענבל גזית, גם
מקצוענית.
מעריך אותה. כאילו הדמות הזאת בין כנרת לירושלים לתל אביב, היה נורא 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 מרגש, נגיד שירת העשבים שהרבה זמן לא שמעתי, לא ידעתי
שמור.
בכלל בבורותי שזה רבי נחמן כתב את המילים.
כן.
על כל אלה לא ידעתי שזה היה שיר אינטימי שנכתב על המוות של גיסה, הייתה של הבעל של אחותה. ואז להגנת הצומח כן ידעתי, בקיצור אני אומר, היה נורא 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 מרתק. הסיפורים הקטנים האלה של להסביר עד כמה היא הייתה עילוי. שאימא שלה סיפרה שהיא הייתה בהיריון ולקחה אותה להופעה של איזה קונצרט מוזיקה קלאסית והיא פשוט בעטה בתוך הבטן, בעטה בלי סוף. ואיך היא ניגנה בפסנתר מגיל 6 בקיבוץ בכנרת, בפסנתר של הקיבוץ, אז היא הייתה מתעוררת ב-5 בבוקר בשביל שיהיה זמן פנוי לנגן על הפסנתר. באמת מאוד 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 מרגש ומעניין. גם לא ידעתי שהיא נקראה במקור נעמי ספיר, ספיר במילים.
כן, שמרי לקחה מבעלה הראשון.
והדמות עצמה, אני ידעתי שהיא הייתה נחשבת ימנית, אבל אני חושב שאני מתגעגע לאנשים כאלה, זאת אומרת, לאנשי תוכן אמיתיים.
לקחת לי את המילים, חיכיתי להגיד את זה גם, אני כל כך מסכים איתך. אני חושב שהרבה פעמים צבט לי הלב במהלך השמיעה של הפודקאסט הזה, כי אנחנו כבר לא שם. אני מנסה לחשוב על אנשי התרבות של היום, על האנשים המשמעותיים ביותר, ויסלח לי השם על זה שאני אגיד, רובם ליצנים. ליצנים, לעצם. דיברנו על זה הרבה במהלך התוכניות שלנו, על לקיחת הגזמה לאיזושהי קיצוניות כזאת כדי לגרום לאנשים להרגיש או לשמוע, ודיברתי איתך גם על כמה זה מרגיז אותי לפעמים, והיא גם בזמנה הייתה נחשבת מוגזמת. אבל היום, כאילו איפה אנשים כאלה? איפה ישנם עוד אנשים?
כן, גם אני חושב שמעל הכל מה שבאתי להגיד, מבחינת האידיאולוגיה שלה, אז יש משהו מאוד הגיוני. זאת אומרת, היא הייתה מאוד, היא הייתה, כמו שאמרנו, היא הייתה מחזקת מאוד משמעותית של גוש אמונים.
כן.
ומבחינתה היא ראתה את החיבור הרציף הכרונולוגי בין הקיבוצניקים בראשית ההתיישבות היהודית, לבין האנשים האלה
חד
שמאכלסים את
משמעית.
הגבולות.
והזוי שלא רואים את זה היום. מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק זה, הקישור הוא כל כך קרוב. אתה יודע, אני רואה באיזשהו פרסומת, לא יודע, מאיפשהו באינטרנט כל הזמן, יש את הבן אדם באמת נשבר הלב עליו, שאיבד את אשתו והילדים שלו, הוא גם אם אני לא טועה מבארי, הוא אמר איזה מזל שזה קרה כאן ולא קרה בגוש עציון. איזה מזל שזה קרה לי ולא להם, כי אם זה היה קורה להם, עוד הייתי אומר מגיע להם. עוד הייתי אומר שזה, למה הם גרים שם? הקיבוצים נבנו בדיוק על הדבר הזה, על לגור
לחלוטין,
בגבולות, על
לחלוטין, לחלוטין.
לשמור על הארץ. הזוי שזה כבר לא ככה. ולימין יש הרבה אשמה בזה. ועוד יותר הזוי.
אני חושב שזו בדיוק הנקודה, כי אני יכול להגיד לך בתור בן אדם, אני מאוד מעריך את אנשי הספר בכל מקום שבו הם יהיו. זאת אומרת, כי אני חושב שזה סוג של חיים אחר לצאת מהבועה שאנחנו נמצאים בה. מצד שני, אני יכול להגיד לך שבתור שמאלני גאה, אני יכול להגיד לך שמבחינתי אין היגיון ליישב בגוש קטיף 8,000 אנשים בתוך מוקפים במיליון 800 עזתים. אני לא רואה בזה היגיון. אני לא רואה איך זה עוזר לנו, באמת. אני לא רואה איך זה מונע משהו. אבל אני מבין את האידיאולוגיה, ואני מחזק אנשים שהאידיאולוגיה שלהם מבוססת על היגיון שכזה. מצד שני, זה מבחינתי, זאת לא הדרך. ושוב, אני מאוד אמביוולנטי, אין לי דרך להסביר בדיוק את ה...
אני ממש מסכים, אני ממש מבין את האמביוולנטיות, אני חי אותה לגמרי. אתה יודע איפה הכי התרגשתי בפודקאסט הזה? היה איזה אזכור על שיחות שהיה לה עם רבקה מיכאלי. רבקה מיכאלי אמרה שכל פעם שהם דיברו על פוליטיקה, זה נגמר בזה שנעמי שמר בכתה. ואני כל כך מבין את זה, את הבכי הזה, אתה כאילו, די, די כבר, אנחנו לא מגיעים
וזה
לכלום.
אנחנו מדברים לפני עשרות שנים, כאילו, מדברים על השיחות האלה, זה שנות ה-70, שנות ה-80,
כן.
וגם משהו שאתה יודע, שהיא אמרה, היא גזרה על עצמה ב-82, היא גזרה על עצמה שתיקה פוליטית, אחרי שהיא ראתה שכאילו מנצלים את הדברים שלה, ולוקחים אותה,
כן.
כאילו מסלפים את הדברים שלה, וזה, אני חושב שגם פה, זה יש קטע מהמם, הרי כאישה שהייחוד שלה באמת, ואני חושב שהיא עילוי ברמה ש... איך ירון אמר לי, זאת היא ואהוד מנור. אהוד מנור היה הפזמונאי הכי גדול, אבל נעמי שמר, המוזיקליות שלה הביאה אותה למקום אחר. העובדה שהיא הייתה מוזיקלית כל כך ונגנית כל כך טובה, היא כתבה שירים, וגם זה פרק מעניין מאוד שמדבר על מה שירי ילדים שלה ומה שירי מבוגרים, והקו מאוד מטושטש, כי היא מאוד מוזיקלית, היא כתבה בצורה אחרת. ובשונה ממה שעושים עם המוזיקה שלך, כי המוזיקה שלך אתה יוצר אותה, ואז אתה נותן אותה הלאה. וכל אחד מוצא בתוכו, בגלל זה אני חושב שחשוב להראות גם את האזכורים הרלוונטיים בזמננו, כל אחד מוצא את המקומות, והשירים על זמניים האלה שלה, לנצח יהיו חלק מהישראליות, אבל בדיבור שלה ובדעות הפוליטיות שלה, פתאום שלקחו וסילפו לה את הדברים, ובנו מעין איזה דמון כזה, או אז כאילו, פתאום זה נורא כואב. ואתה מבין? זה
כן.
הדואליות הזאת, זה מטורף לגמרי. כמו שעמוס עוז יצא עליה בטירוף,
בדיוק רציתי
בבית של,
להגיד את זה.
כן, של ירושלים של זהב,
עיקר השוק ריקה.
בקיצור, אני חושב שיש פה משהו, ההסכת הזה, אני חושב שהוא מאוד חשוב אפילו לשמיעה ברמה כזאת, כי זו דמות משמעותית שיכולה, אני שסיימתי לשמוע את זה, הרגשתי שאני יותר, לא יודע איך להגיד את זה, אני כאילו עוד יותר מתחזקת בי השורשיות הזאת, והאמונה שבבסיס שלנו אנחנו יכולים, למצוא יותר מן המשותף מאשר לריב כל הזמן. כאילו, כמה שזה, אתה מבין, שמדברים כל
נכון.
הזמן על הפילוג ועל המלחמות ועל הבלגן ועל הכל, אישה כזאת הייתה לב-ליבה של הקונצנזוס והצליחה להכניס לתוך, אתה יודע, שיר של להקת הנחל, שהצבא יפשוט מדיו, זה רק מסביר לך מה, ואני חושב שהיא מספרת את מה שכולנו רוצים בצורה כזו או אחרת, פשוט אנחנו כבר לא...
גם הריאליות וגם האופטימיות, זה משהו שהוא נדיר במחוזותינו ומשהו שהיא עבדה איתו כל כך יפה.
רק דבר אחד שאני רוצה באמת לומר בגנות ההסכת, זה קצת בלתי נמנע, אבל למעלה משתי דקות בסוף כל פרק של קרדיטים גורם לזה להיות כמעט בלתי שמיע ברצף. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה להאזין למספר פרקים ברצף, בגלל שהקרדיטים בסוף כל פרק הם באמת ארוכים מאוד, ועכשיו אני מבין למה צריך את זה ולמה זה, אבל זה פשוט מבאס להאזנה, זה פשוט מבאס מאוד.
כמה אוזניות נתת?
ארבע אוזניות.
כן, אני נתתי לזה 3.5 אוזניות. גם כי לפעמים היה לי קשה לשמיעה, היו פרקים שלקח לי לשמוע פעם, פעמיים עד שהצלחתי לסיים אותם, וזה פרקים קצרים, אז זה מוזר להגיד את זה בכלל. כמו שאמרתי, לפעמים השילוב הזה בין היום לאתמול לא עבד לי כמו שצריך, והרגיש לי טיפה מאולץ, אבל... ככל שאנחנו מדברים יותר, אני יותר ויותר מבין את זה, וזה קצת יורד לי התחושה הזאת, יורדת לי התחושה הזאת. 3.5 אוזניות, נהניתי מאוד.
על כל אלה המלצה, כן, בהחלט המלצה,
אמרה,
אבל...
כן.
ונעבור להסכת השני שנדבר עליו היום, גם הוא כאמור הסכת מוזיקלי, אנחנו מדברים על The Cobain 50, The Cobain 50 של KEXP, מה שהיה בעבר תחנת רדיו, והיום זה רשת מאוד מאוד חשובה בכל מה שקשור בשידור מוזיקה, ואם במקרה לא יצא לכם לראות או לשמוע, ההופעות החיות שעושים אצלם באולפן זה פשוט משהו must. הסאונד ברמה מאוד מאוד גבוהה. יצא יום שישי, לא הזה, לפני, שב אחד לפני, ישבתי עם ירון ורוי ודוד ושמענו את ההופעה של גלאס בימס. וואי, אחי, זה היה מטורף, פשוט מטורף. כן, אתה יודע, אנחנו עפנו כבר הרבה מאוד זמן על ההופעות שלהם ביחד, על הסאונד של KXP מייצרים. The Cobain 50, לפי השם אתם יכולים כבר להבין, אבל בעצם מדובר ללא מכבר, לא מכבר יצאה רשימה של 50 האלבומים שקורט קוביין סימן כ-50 האלבומים האהובים עליו. ההסקט הזה מפרק את הרשימה הזאת ל-50 פרקים, כל פרק עוסק באלבום אחר שקורט קוביין בחר לטופ 50 האלבומים שלו. מגישים דסטי הנרי ומרטין דאגלס. ההסקט התחיל בעשירי לראשון 2024. התדירות, שוב, התדירות היא פעם בשבוע, אבל כפי שאתם יכולים להבין, זה כבר לא כל כך מסתדר מבחינת האורך, אז העובדה שזה ממשיך עד עכשיו, היו שתי הפסקות ארוכות באמצע, אורך פרק ממוצע כ-45 דקות, אבל זה מאוד מאוד מגוון, זאת אומרת, יש פרקים של 25 דקות, ויש פרקים של שעה וחצי פלוס, אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו, מרטין דאגלס הוא עיתונאי ומכר מוזיקה ותיק, ודסטי עורך וכותב ב-KEXP, ועכשיו, תאמר לי, רוני, מה חשבת על The Cobain 50?
רק שני אנקדוטות שקשורות, הוא לא עושים רק את החמישים אלבומים, אלא גם כל ארבעה או חמישה אלבומים הם עושים משהו שהם קוראים לו ראונד טייבל, שהם מדברים על השפעות האלבומים, הארבעת האלבומים האחרונים שהם דיברו עליהם, על קורט וזה, והם גם עושים פעם בכמה פרקים, לא יודע, נגיד פעם בעשרה פרקים, קצת על נירוונה עצמה. נגיד עשו פרק על In Utero ועל Nevermind, ואחד הפרקים האהובים עליי, על ה-Unplugged של נירוונה האגדי, שהם דיברו עליו ואמרו שמבחינתם זה ה-Unplugged MTV הכי טוב שהיה, אני חייב לשים שם כמה סייגים, אבל אני יכול להבין למה הוא בגבוהים. תשמע, זה פודקאסט מעולה. כל פרק פה לימד אותי המון. חשוב רגע לציין, אני לא מעריץ נירוונה בשום צורה. פעם לא הערכתי אותם יותר מדי, כמו הרבה רעש וצלצולים, אבל הפודקאסט הזה קצת שינה את דעתי.
לא, זה מאוד מעניין אותי על הקטע שאף פעם לא אהבת את נירוונה, כי כאילו בטעם המוזיקלי שלך זה כן מאוד מתאים. מעניין אותי אם זה
כן.
היה בגלל סוג של רצון ללכת הפוך על הפוך, בגלל שכולם התלהבו מהם, או כאילו מעניין אותי, כאילו, או שבאמת לא הרגשת שאתה מתחבר ל... כאילו אתה, יש שם טקסטים, יש רגש, יש, אין לך בעיה עם סאונד מחוספס, מעניין אותי מה... למרות שאף פעם לא היית איש של פאנק באמת, אז זה לא...
בדיוק, אני חושב שנכנסתי לפאנק גם כשקצת גדלתי, וגם לא הצלחתי להבין הרבה מהשירים. וואלה, לא הבנתי הרבה מהם. לא התחברתי, התחברתי למובנים מאליהם, Dead Girl, Rape Me, לכל השירים המאוד מאוד מוכרים שלהם. אבל חוץ מזה, הייתי מוצא את עצמי פשוט מעביר הרבה שירים באלבומים. פשוט מעביר. שומע רק את השירים שאני אוהב וזהו, ובגלל זה הרגשתי שזו לא להקה שאני אומר, וואלה, אני מעריץ, ממש מעריץ את הדברים שהם עושים. כי אני אוהב לשמוע אלבומים מההתחלה עד הסוף.
נכון.
אבל פה, תשמע, גיליתי על כמה להקות ופרקים שאני חייב להמליץ עליהם. אז קודם כל, ההמלצה הכי גדולה שלי זה על להקה הזויה ביותר שנקראת The Shags.
The Shags, היה לי ברור.
ברור, כן?
כשאמרת להקה מאוד הזויה.
האלבום היחיד שלהם בעצם, לא היחיד, אבל זה האלבום הרציני היחיד שלהם, Philosophy of the World, מ-1969. רעש וצלצולים, אבל בקטע הכי
וואי
הזוי
אחי,
והכי
איזה
גדול שיכול
הזיה.
להיות, להקת
גם אני לא
נשים.
הכרתי,
גם אתה לא
והסיפור
הכרת את זה?
מהסרטים, זה
כן.
מתחיל כמו פרק של True Crime כאילו.
חד משמעית, זה פרק שחייבים לשמוע על כמה בריטים? הבריטים או
אמריקאים.
אמריקאים? אמריקאים
אמריקאים.
יכולים להיות הזויים פשוט. פשוט הזויים. מאוד מומלץ, מאוד מומלץ. ושתדעו שזה נותן תקווה לילדים שלכם. מי שישמע, יבין את מה שאמרתי.
לא חייבים להיות מוכשרים או לא
לא.
משנה מה.
פשוט תכריחו אותם. אבל אני לא רוצה להרוס יותר מדי. תשמע, גם השניים שמעבירים את הפודקאסטים, השניים המרכזיים, עושים עבודה מאוד טובה, מאוד רצינית. הם קצת יותר מדי PC בשבילי, אבל כשמתעלמים מהאובר PCיות, אז זה לא כזה סיוט, וזה טוב. כן, הרגע עלה לי. נו, מה אתה חשבת?
בשונה ממך, אני כן מחשיב את עצמי כמעריץ של נירוונה, וגדלתי על הצלילים שלהם בבית, מרצון או לא מרצון, וזה חלק מה-DNA שאני, המוזיקלי שלי. ומה שאני בעיקר הרגשתי זאת בורות מאוד גדולה. כי אני חייב להגיד שהרבה הרכבים, ודווקא הרכבים של סגנונות שאני כן אוהב, לא הכרתי. זאת אומרת, התחלתי בבייסיק, התחלתי, הלכתי לסטוג'ז, ואחרי זה לסרפרוזה של הפיקסיס, שזה הכי מתבקש והכי היה ברור לי שכאילו... וגם שוב, מהחיבור ש... סתם, סרפרוזה לצורך העניין, זה אלבום שניגנתי בבאס הכי הרבה פעמים בחיים שלי. וכשאתה מאוד אוהב את פיקסיס, זה מאוד מתבקש לאהוב גם את נירוונה. כמה שיש הבדל... זה אותו בסיס. כשנשארתי בווייב הזה, הפרק הכי מרגש בעיניי זה הפרק על R.E.M. על גרין.
וואי,
זה
איזה
גם פרק
פרק
מאוד מאוד ארוך,
מעולה.
הוא שלם, הוא מציג ממש את כל הדמות של R.E.M. בצורה מהממת. החיבור עם קורט והעובדה שלא ידעתי שכנראה זה האלבום שקורט שמע את Automatic for the People, זה האלבום שקורט שמע שהוא התאבד. בקיצור, זה היה פרק ממש מרגש וממש ממש ממש חובה בעיניי כאילו. מייקל סטייפ היה דמות מנטור משמעותי מאוד בחיים שלו.
שמעתי שאולי הם חזרו והם עושים עכשיו אלבום חדש, הרי אני מקווה שזו לא שמועה לא נכונה, אבל אני זוכר שמישהו אמר, זרק לי את זה,
אני לא...
נראה אם זה יבוא.
את זה לא שמעתי. וכאילו מה שהיה מדהים גם שהלכתי לאלבומים המוכרים זה כאילו מדברים הרבה על סטיב אלביני בסרפר רוזה במיוחד כאילו שהוא אמר להם תשלמו לי כמו לשרברב, זאת אומרת אני עושה את העבודה, אני לא צריך תמלוגים ולא צריך זה, 10 ימים הקליט אותם בלי מניפולציות, בלי הערות, והוא הקליט גם, הוא גם הפיק את In Utero, את האלבום האולפן האחרון של נירוונה. ואז התחלתי להיכנס לראביט הול של אלבומים שלא הכרתי. זאת אומרת,
איזה
היה עוד איזה כמה דברים, זאת אומרת, מד הני נגיד כן הכרתי אבל לא מספיק טוב, ביטלס שמעתי ולא באמת היה מעניין בתכלס, ואז הגעתי לכל מיני אלבומים אחרים וזה היה פשוט מרתק ברמות היסטריות. קודם כל, הפרק האחרון שיצא, כשאנחנו נשמיע את זה כבר יצא פרק נוסף, הפרק האחרון שיצא על The Fate and the Void, שני הרכבים גם כן, משהו שחוזר שם הרבה, יש שם הרבה DC הארדקור, דווקא מוושינגטון DC, שזה מצחיק, כי... קורט קוביין גדל בוושינגטון המדינה, לא בוושינגטון DC, אבל נמצאים הרבה אלבומים של הארדקור מ-DC, ו-The Fate ו-The Void זה אלבום של שני הרכבים ביחד, ואשכרה לא ידעתי אפילו שהסולן של The Fate זה אלק מקאי, שהוא אח של איאן מקאי, מ-Minor Threat ופוגזי, ואחד הזמרים שאני הכי אוהב בעולם. The Saints, כאילו גם כן מרתק, Scratch Acid, פשוט אני חייב לשמוע את הלהקה הזאת, פשוט מטורף כאילו, מה
חייב
שרק
לעשות
חסר לי,
שאוט-אוט גם ל-Bad Brains, שהם היו מ-DC, ולהקת הפאנק רוק השחורה, אחת הראשונות שיצאו.
כן, גם זה אחד הדברים שאני שומע, אוהב מאוד ושומע, גם מה שאתה אומר זה מעניין, כי לצורך העניין, Bad Brains מאוד הכרתי ואהבתי, אבל לא ידעתי את כל הסיפור שהלך מאחורי זה, על כמה הם היו חלוצים מראש בכל הסצנה הזאת, וכמה השיפט שלהם היה משמעותי ברגע שהם גילו את הרסטאפארי, כאילו, וזה בדיוק מוביל
מצחיק מאוד.
ל-Rock for Light, האלבום שאנחנו מדברים עליו, שיצא ב-83, שזה אלבום ששמעתי אותו הרבה, ודווקא חלק מהחיבור שלי בתור צעיר אליו היה, הוא לא רק הארדקור, יש פה אלמנטים של, לא רק של סקה, אלא נטו 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 של רגעי.
הוא סיפר איך פתאום המבטא שלהם גם השתנה כשהתחילו לדבר, כשהם חזרו מג'מייקה, התחילו לדבר כמו
כן.
ג'מייקנים.
זה היה
אני
מצחיק
אוהב
מאוד.
טוטליות
יא
כזאת.
ממש. דשק, זה לא ספק מה שאמרת, זה בתור פרק, זה הפרק הכי מרתק שהיה.
פשוט מרתק, באמת. חובת שמיעה.
ומה שאני אומר זה כאילו מעל הכל, כששמעתי את כל הזה, ניסיתי, היתרון פה זה באמת בגלל שהפרקים קצרים יחסית, הצלחתי לתפור לפעמים 4 ו-5 פרקים ברצף, והכי כיף מבחינתי היה בראש לבנות סוג של פרופיל של איזה מוזיקה קורט קוביין אהב באמת.
יפה.
ויש פה עניין, אתה מרגיש, חוץ מהביטלס, אני חושב, אם אני לא טועה, כולם אמריקאים.
לא, The Vaseline זה, אני חושב שהם אירים או משהו כזה.
אוקיי. אבל זה מאוד מאוד אמריקאי, זאת אומרת, יש פה רוב מוחלט בקטע היסטרי של אמריקאים, שזה מאוד מתאים גם, אתה יודע, אנחנו מדברים על תקופה שאין לך דרך להיחשף למוזיקה אחרת, ומצד שני הוא כן הצליח לקבץ דברים מתקופות שונות, זאת אומרת, יש לך אלבומים 60, 70, 80, כמובן שנות ה-80 היו השנים הכי מהותיות,
סקוטים,
אבל בתור
סליחה, לא עירים, סקוטים.
סקוטים. אבל, אתה מבין, יש פה כן חיבור מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שמעטים האנשים בזמנו שיכלו ליצור דינמיקה כזאת ייחודית. אז אמריקאי, רוב הסיכויים, מאוד מאוד רצוי שזה יהיה רועש. לא
כן.
קונבנציונלי, זה אני חושב הדבר הכי קריטי והכי מאפיין והכי חשוב. ושירים קצרים, בדרך כלל רוב האלבומים, רוב הדברים האלה, שירים מאוד מאוד קצרים יחסית.
הרבה השפעה נשית. אולי הייתי אומר
הדגש הוא
השפעת
מבחינתי על
שוליים.
הלוק. הלא קונבנציונלי, וגם אתה רואה, סתם, היה שם גם אלבום של אירו סמית, ואתה רואה איך הוא מאוד
כן.
מאוד אהב את הסטאר פאוור ואת הקאצ'יות המסוימת, זאת אומרת, הוא היה בן אדם שמאוד מאוד מעריך מוזיקת פופ במהות שלה, זאת אומרת, שמיועדת להיות פופולרית, רק הוא חיפש את הטוויסט תמיד לדבר הזה, כאילו איך זה יכול להיות מעניין וייחודי,
כן,
וזה
הייתה
לא
לו
מקרי
אסתטיקה
בכלל,
מאוד מעניינת, אני מסכים.
וזה לא מקרי בכלל שהוא יצר, שהוא אתה יודע, הברומטר הזה שמסמן את השיפט המשמעותי שקרה, שהוא היה הפרצוף והכותב של מה שהפך להיות השיפט הכי משמעותי שקרה במוזיקה אי פעם בערך, של לקחת את השוליים לאים אימא של המיינסטרים.
אני מסכים איתך לגמרי. אז אני חושב שבאמת שזה פודקאסט שהוא רצוי לשמוע אותו, אם אתם חובבי מוזיקה, אם אתם בכלל בהיסטוריה של מוזיקה, אז בכלל זה פודקאסט שהוא די מאסט. אני למדתי המון. הוא רץ,
זהו,
כמו
מה
שאמרת,
שרציתי
אני יכול
להגיד
לשמוע 4 פרקים ברצף.
לגמרי. מה שרציתי להגיד רק ששתי הערות קטנות. קודם כל, אולי לעכברי מוזיקה אין מה לשמוע את זה, כי הם לא מחדשים שם שום דבר באמת. כאילו, אתה מספר, קבל את הסיפור של הלהקה, מקבל את ההיגיון של מה זה, זאת אומרת, היו דברים ששמעתי ואמרתי, אוקיי, זה היה לי מאוד מאוד ברור. סתם נגיד, אני אתן לך דוגמה, על סרפר רוזה, הם לא חידשו לי כלום. על REM זה היה מרגש לשמוע את הפאתוס ואת הזה, אבל גם כמעט, וחוץ מנקודה קטנה שאמרתי, הם לא חידשו לי כלום באמת.
אני קצת,
אבל
אבל אגיד לך מה אני אוהב, את החיבור של קורט לכל הדברים האלה. זה
זה העניין, כן.
האקסטרה שהם נותנים, וזה באמת נורא מעניין. מה הוא לקח מזה, מה הוא לא לקח מזה, נגיד כמו הפרק על הקלאש. פרק על הקלאש זה בעיקר מה הוא לא לקח
כן,
מהם ומה
בדיוק,
הוא
זה
לא
כזה,
אהב
אהבתי
אצלם.
אותם, בדיוק. מה שאני אומר זה רק שעברתי על רשימה של ה-50, זה גרם לי קצת לחכות. הרבה מאוד כבר עבר, אבל אלבום אחד שחסר לי מתוך הרשימה, ושנראה לי שיהיה ממש ממש מעניין לשמוע אותו, זה האלבום של דניאל ג'ונסטון, ייפ, ג'אמפ מיוזיק ב-83. אז זהו, אני אומר, זה דווקא משהו שעוד יותר מגניב, שאני אומר מצד אחד, כאילו, אנחנו מסכמים את ההסכת הזה, והוא באמת מתקרב לסופו, ומצד שני, יש עוד למה לחכות. וכמו שאמרתי, רשימה מגוונת, אלבומים משנות ה-50, כמובן שהרוב המוחלט משנות ה-80, אבל כאילו, אתה יכול גם ליצור מעין דמות של איך הוא התפתח מבחינת סגנון מוזיקלי. זאת אומרת, אין ספק שאפשר לראות את קו פרשת המים בסטודיוס ב-73, אבל הבדל מאוד משמעותי מהאלבומים שהוא אהב הישנים יותר, 50-60, כמה שהם מעטים, הבדל מאוד מאוד משמעותי לבין האלבומים שבאו אחר כך, במיוחד שנות ה-80, שאנחנו מתפקסים על סאונד שהוא יותר מכוון, אוריינטד למה שהוא באמת נתן לעולם כביכול.
נו, אז כמה זמן אתה נותן לזה?
אז זהו, שאני, עם כל הקוויאנט שאמרתי והכל, מבחינתי, בגלל שזה כן משהו שכיף לי לשמוע גם על מה שאני מכיר וגם משהו שלא, נתתי 4.5 כוכבים.
וואו, אני נתתי 4.5 אוזני, 4 אוזניות, לא יודע איך זה
ארבע
משתלב עם
וחצי
הכוכבים שלך.
אוזניות, אני נתתי כוכבים.
אבל אני בטוח שנוכל לעשות איזשהו,
נשכלל את זה איכשהו, כן.
כן. איזה פודקאסטים טובים היו הפעם, איזה כיף.
כן, כן, כן,
איזה
כן,
כיף
כן.
עבור כמה פרקים רצוף לא לעשות על פודקאסטים של פוליטיקה, אחי, וואו, איך נהנה.
זהו, אני קצת רוצה שנברח מהדבר הזה מצד אחד, מצד שני,
צריך לברוח.
כמה אפשר להיות באסקטיזם, שהמציאות שלנו היא באמת, היא פשוט מזעזעת, אחי.
כמה
אני,
שיותר, כמה שיותר.
שבועיים עברו מאז שדיברנו בפרק הקודם, ומאז כאילו אני מרגיש שאני רק, רפלקס ההכאה הולך וגובר אצלי כל פעם. אי אפשר להימלט הרי, אני לא צורך, לא חדשות ולא כאלה, אבל אי אפשר להימלט מהפוליטיקה, ואי אפשר להימלט מהאקטואליה, ופשוט כל פעם זה נהיה יותר קשה ויותר מתסכל כאילו.
כן, המצב לא כל כך משתפר. הוא כן משתפר, אבל לא משתפר. אני לא יודע אפילו איך לקטלג את זה כבר. אני רוצה שזה ייגמר, אני כבר לא יודע מה אני רוצה שיגמר. כן, העיקר שיחזרו כולם.
בדיוק, בדיוק ככה. טוב, נסיים בפינת התרבות. פינת התרבות.
היום, אם יורשה לי להתחיל בפינת התרבות,
מתי
דווקא
ודאי?
אני רוצה להגיד, לדבר על משהו אחר, קצת שונה. אני רוצה לדבר רגע על ספוטיפיי.
אוקיי.
אני קראתי איזה מאמר על ספוטיפיי לפני כמה זמן, על איך
כן.
הם מרמים אותנו. בוא נאמר, אתה אוהב ג'אז. אז ספוטיפיי העלו על קטע, שאנשים לא בדיוק שמים לב למה הם שומעים, מה הכוונה. אתה רושם שאתה רוצה לשמוע פלייליסט של ג'אז, אבל אתה תשים לב, אם אתה תתעמק, אתה תראה שהאומנים לא בהכרח קיימים. יש המון המון אומנים שהמוזיקה שלהם נשמעת קצת דומה אחד לשני, ואתה תראה שזה משהו שהוא חוזר על עצמו. למה אני מתכוון? בעצם מה גילו? עשו תחקיר על זה וגילו שספוטיפיי בעצם משתמשים קצת ב-AI גם, פלייליסטים שמבוססים לא על אמנים אמיתיים, למה כמובן? כדי לא לשלם תמלוגים, וככה מה שנקרא מרוויחים את ה... או יותר נכון, לא מוציאים כסף על פלייליסטים שהם עושים, שהם יוצרים. כן.
מצד אחד, ככל שאתה אומר את זה, זה מרגיש לי נורא 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 הגיוני, כי יצא לי הרבה פעמים לחוות אכזבות בספוטיפיי, שמות שממש דומים לאומנים שאתה מכיר וכאלה, ואז אתה מגלה שזה או זהים, ואז אתה מגלה שזה סתם שקר מר, אבל חשבתי שזה האומנים שעושים פה את העבודה, את עבודת הרמאות ולא ספוטיפיי עצמם. כשאתה אומר את זה, זה מאוד הגיוני, וזה גם, אני חושב שזה מצביע על נקודה מאוד חשובה. היום בעולם הדיגיטלי חשוב מאוד שתדע, זאת אומרת, זה לא חשוב מאוד שתדע, אתה יודע מה? כי אם אנשים שומעים מוזיקה מ-AI וטוב להם וכיף להם עם זה, אז אתה יודע מה? אשמתכם, כאילו. אם
כן, זה לא
מחפשים
לא חוקי.
מוזיקה, כאילו, מה
הם
זה
לא עושים
אשמתכם?
משהו לא
תהנו מזה,
חוקי.
סבבה, כן. כאילו, אני אומר, זה לא, אני לא חושב שהם עושים משהו באמת לא בסדר פה, כי זה מעיד משהו על העובדה שאצל הרבה מאוד אנשים היום מוזיקה זה, כן, זה משהו שקיים ברקע, ואני רוצה לקבל וייב ממנו והכל, במקום להיות איזה עכבר של... שאני אומר, זה לגיטימי מאוד, אבל בסדר. לא יודע, אני כאילו, מצד אחד אני אומר, אתם חארות, מצד שני, אתם מתאימים את עצמכם לקהל שלכם.
כן, ככה זה די חכם, אין מה להגיד. קרה לי קטע מצחיק עם משהו שאמרת,
מה?
על אומנים שיש להם את אותו שם. אז יש להקה שנקראת Horse Girl. שמעת עליהם?
לא.
אוקיי, קיצור, יש להקה אפילו די טובה, אז הם הוציאו אלבום. ויש מישהי שקוראים לה Horse Girl, עם שתי אלה, אוקיי? ויש לה מוזיקה משוגעת לגמרי. גם מעולה בעיניי, אבל משוגעת לגמרי. בטעות, איכשהו יצא שרציתי לכוון ללהקה הורס גרל והגעתי אליה, וכאילו, וזה פיצצו את המוח, ואמרתי, מעניין באמת למצוא דברים כאלה, להקות שיש ביניהם הבדל נורא נורא קטן בשם, ולראות את ההבדלים המוזיקליים ביניהם. זה קטע מגניב.
לי יצא קטע מטומטם עם לא, יש את הלהקה לא, הישראלים של גיא שמי,
כן.
שהם באנגלית הם נקראים פשוט LO, ויש הרכב היפ-הופ רוסי או משהו עם אותו שם בדיוק, ואז כל פעם הייתי בטוח שיוצא להם משהו חדש, וזה היה
זה
מחרפן את
מרגיז,
השכל.
זה מרגיז. ספוטניק הייפה יוציא שני שירים
וואלה,
חדשים,
לא
כן.
שמעתי. זהו, אני אגיד לך בכנות, באנו לפינת התרבות, אין לי ולו דבר לחדש, אני בתקופת מבחנים, אני לא מרים את הראש כמעט, המוזיקה העיקרית ששמעתי השבוע היה בקריוקי ביום שישי, שאם הייתי יודע הייתי מביא טעמי אוזניים.
היה הרבה קריוקי ביום חמישי, לא שישי, חמישי.
חמישי, סליחה.
אבל בסדר.
לא,
גם
אחלה
ערבים
קולות,
כאלה.
אדיר זמר זמר,
אחי,
אחי,
זמר על.
זמיר.
זמר על.
אבל
לגמרי.
עם כל הכבוד, זה פחות הקטע שלי.
אז כאן נסגור את פינת התרבות
בלי להגיד
באפל
כמעט כלום.
ספוטיפיי. כן, מותר לנו, גם זה מותר.
תודה רבה לכל מי שהאזין או האזינה. תודה לירון בן צור על הפתיח המוזיקלי שלנו, ותודה לך רוני.
תודה לך אוהד, ושיהיה ערב טוב ורק בשורות טובות.
לא יהיה רק בשורות טובות, אבל נייחל. אולי we'll manifest something.
אמן.
ועד הפעם הבאה.
תודה רבה.